עד עם זיכרון הפסח והמצה, סימני החירות, ימתיק לנו את רשמי המרירות של הגלות ומחווי הרוחנים והחומרים שהמרור מסמנם, ונזכה לגאולה שלמה שתפרוס עלינו סוכת שלום ואור אמת במהרה בימינו. גאולה אמיתית היא אם היא באה מתוך המרור, אם היא יודעת שהיא באה להמתיק את המרור, אם היא לא מתעלמת מהלקחים ומהזיכרון של המרור. הקורך זה מסמני הגאולה, אבל רק הלל, וכאן הוא צרב, אפשר הרי לראות שכמעט כל אחד מהמפרשים בחר לו איזה מהלך אחר אצל הלל. זה בחר לו את הסיפור על הגג, וזה בחר לו את ה... שאין בביתי, וזה בחר לו שהוא הולך לעשות נפש חסד עם המאורחת שלו, והוא בחר הלל. אוהב שלום ורודף שלום. מה זה שלום? שלום זה שלימות, שלום זה הרכבה, שלום זה אחדות של כל הדברים האלה. אז הוא כמובן רמז, נדמה לי שהקטע לקוח מתוך אחד המאמרים שהוא כתב בעיתונות היומית או השבועית לפני פסח. אז הוא מדבר, יש יסודות של מרור בתוך עם ישראל, יש יסודות של מר להם, יש יסודות של טוב להם. אנחנו צריכים בסדר יושבים כולם יחד. הוא אומר, היסוד של השלימות, היסוד של השלווה, היסוד של האחדות של הלל, היא באה לידי ביטוי בקורך הזה. זו דוגמה, אני חושב, פשוטה ובהירה מאוד. זכר למקדש כהלל, אז כמובן, בזכר למקדש כהלל אתה יכול להתרפק, וזה אחד מן הדברים, בהגדת המקדש עשו חלקים מזה. זה אחד הדברים, יש המון רומנטיקה בליל הסדר. רומנטיקה של, 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 של מציאות פה, של מציאות שאפשר לראות אותה מפה כפשוטו. הדוגמה אני אביא. ערב פסח זה יום לחוץ. גם לגמור לאכול את החמץ, וגם לשרוף, וגם להתכונן. ומראה יבנה המקדש, העסק, אם לרוץ למקדש, להיות מנויים על הסה, זה ודאי מורכב. אז יש לוח זמנים, אז יש סירה, ממהם שלא היה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, ששתי פרות היו חורשות בהר המשחה. אפשרות אחת. שעות שנייה שהיו שתי לחמי תודה. הייתה הצטבע, וכיוון שתודה עשויה מחמץ, אז היו מוצאים את הראש, לא היה שעון ולא הייתה הזקה, היו מוצאים את הראש והיו מסתכלים, יש על ההצטבע, הרי היה סתיו, זאת אומרת, הייתה חומת הרבית וחומת העזרה, והייתה הצטבע והיו מונחים שתי לחמי תודה, כיוון זה היה חמץ, אז כל אחד מסתכל, כל עוד שתי הלחמים נמצאים אפשר היה לאכול בערך עד 9. הוציאו כיכר אחד, אז הפסיקו לאכול והיה מותר בהנאה. הוציאו את הכיכר השני, היה אסור בהנאה. בערך אותו זו החזונים שלנו. טוב, היום זה בגלל השעון קיץ, זה יהיה עוד שעה, נניח 10 ו-11. אבא שאול אומר, זה כתוב במשנה, אבא שאול אומר, שתי פרות היו חורשות בהר הבית. היו מסתכלים, היו רואים בהר הבית חורשות פרות. כל עוד ששתי הפרות חורשות, כי יש איסור מלאכה, זה כנראה סימן. אז כולם אוכלים. הורידו פרה אחת, הפסיקו ליהנות. הוציאו את השנייה, שרפו כל עם את חמציהם. אז מה, המשנה אומרת שתי תודות, מה מוסיפים לפה פרות? התשובה היא פשוטה כמובן. בראשית בית שני, כשעיקר היישוב היה פה במורד של עיר דוד, שתי לחמי תודה זה דבר די קטן. אבל כשאתה נמצא במורד ואתה מסתכל על השיפוע, אז אתה יכול לגלות את זה. אז ממילא זה היה הסימן. אבא שאול הוא תנא שחי סמוך לחורבן. אבא שאול בקום אחד בגמרא מספר שהוא זוכר את הצעקות של הרוכלים. איך הם היו, איך היו אומרים? היום בזול, בלמי תסתגע, בלמי תסתגע, היום בזול, היום בזול. איך הם צעקו? קחו לכם תבלין של מצווה, קחו לכם תבלין של מצווה. ככה כתוב כבר. איך היו מוכרים חרויסס? היו חרויסס מופעת, היו הולכים לפרלמן, אלטונים, אין דבר כמו חרויסס. היו רוכלים, עומדים, והיו צועקים, קחו לכם, אז הוא זוכר בתור ילד, איך היו צועקים תבלין של מצווה. סמוך לתקופה האחרונה, העיר גדלה. איך אפשר עם משקפת, מי שיש לו משקפת יכול כבר להסתכל בשעון? אלא מה, אין לך שעון, אין לך משקפת? העיר גדלה. אז הר המשחה, הר הזיתים, היה גבוה יותר. אז ממנו ראו את כל העיר, גם העיר העליונה. אז הפרות היו הסימן שאפשר מכל פינה בעיר לראות את זה. הוא אשר אמרתי לדוגמה על הרומנטיקה. הרומנטיקה זה חלק מעבודת הלילה, זה חלק מעבודות היום. כל אחד חי את החוויה, על כל פעם צריך לחיות את החוויה הזאת של לעלות לירושלים. הרי הפטרנו בשבת כצון ירושלים במועדיה. מה הדימוי הזה של יחזקאל? יחזקאל בבבל זוכר בתור ילד, מה שהיה שם, איך היה בירושלים, כולם הלכו עם הכבשים, איזה זו. אמרתי כבר כמה פעמים, אני לא יודע מה אני מציע לעשות את זה, אבל מי שמזדמן ביום שישי, ביום אל ג'ומה, מזדמן שם בפינת רוקפלר, שיש שם המצבה הזו, שיש שם בפינה שמסתובבים לקדרון, יש שם מגרש גדול, ששם יש שוק הכבשים של יום שישי. באים כל הכפריים עם הכבשים שלהם, אם אין להם סגר, באים עם כולם, ואתה שומע את הפעיות שלה, כצון ירושלים במועדיה. קחו לכם אי סלע ודבור סלע, ביי, הנה רומנטיקה. הרי כל פסח הוא רומנטיקה שאנחנו מתרפקים, זכר, זכר, זכר למקדש כהלל. אז חוץ מן הרומנטיקה שבדבר הזה, יש פה ההבלטה הזאת, ההדגשה הזאת, ואף אותנו הוציא משם. אותנו הוציא משם בוורט שלי. יש לי הלל וורט אחד גדול. הרב תפס את השלום, השלימות, שאין מצוות. מה, אם מצוות מבטלות זו, יש סתירה בין מצוות? שני הדברים האלה מתקיים כיחד. זה שמתקיימים כאחד, זה מהווה יחידה אחת. יחידה אחת של הלכה ושל אגדה, ושהלל נכנס לאגדה שם, כי שם הוא מיוצג. דוגמה אחת. אני יודע מראש שלא נספיק כל הדוגמאות. השני, רבן גמליאל. וזה, הלל הוא, לדידו הרי יוצאים רק כך ידי חובת המצוות של האכילה, ולדידו של רבן גמליאל, עובדי, מי שנמצא בצבא, בכל המקומות שאי אפשר להגיד את הכל, אומר את המשנה של, כל שלא אמר, לא יצא ידי חובתו. פסח זה שיהיו וכו' וכו' וכו'. כאן יש בעיה, מי זה הרבן גמליאל הזה? אנחנו מכירים שושלת. אנחנו מכירים את רבן גמליאל הזקן, ששימש בפני הבית. אנחנו מכירים את רבן גמליאל ביבנה. אצלנו בהגדה כתוב, פסח זה שהיו אבותינו אוכלים, בזמן שבית המקדש היה קיים. אז לכאורה מהניסוח הזה אתה למד, שמדברים פה על רבן גמליאל, שלאחר החורבן, ומה נעשה ובמקורות מקבילים בכלל לא מופיע בזמן שבית המקדש היה קיים, אלא פסח זה על שום מה, שום שפסח וכו' וכו'. זה דיון במפרשים. ומזה נמשך להמסדר להביא מאמר רבן גמליאל, שלא תאמר, עכשיו שבית המקדש חרב, מה בצע לנו בטובת בעניין בית הבחירה? הוא מנסה להסביר, שוב, אני לא יכול לדבר הרבה על כל אחד מן האישים שכתבו את הפירושים, לכן יש פה צילום של השערים, ומי שיש לו שכל, יש פה, אני חושב בספרייה, למעלה מ-50 אגדות, שהם מייצגים פנורמה עדיין נכבדת, אז אפשר שם לראות את הסוגים השונים ואת הגישות השונות. אנחנו מכירים אפילו את הביטוי הפולקלוריסטי, על כל פנים אצל האשכנזים. עד כאן אומרים שבת הגדול. שאתה רוצה לומר, מאיפה נולד הביטוי הזה? בשבת הגדול, קודם כל, נזכר בשולחן ערוך, שצריך ללכת לשמוע את הדרשה של הרב. שהוא אומר, רב אביגדור הרי נוהג כמו שרבנים צריכים להתנהג. הוא מלמד הלכות, הלכות של נשורות. להראות את ה... את החידושים ואת את כוחו בפלפול, זה יפה מאוד, אבל צריכים ללמד את ההלכות. או על כל פנים צריכים לעורר את הציבור שיתרום לטובת עניים, או דחיתים וכו' וכו' הסיפור הזה. מעשה ברבי זלחריף, שבשבת הגדול חזר הביתה מאוד מיוגע, אז שאלה אותו אשתו מה העניין, אז הוא אמר לה, היוקר מאמיר וצריכים לתת כמחד פיסחה ולדאוג לאנשים שאין להם. אז היא אומרת, נו, והועלת משהו בדרשה שלך? אז היא אומרת, חצי. נו, אומרת, חצי. מה החצי? שעניים מוכנים לקבל. אם העשירים מוכנים לתת, זה עוד עניין. או כשירד מהבמה, אז הוא פגש ילד קטן, אומר לו, נו, הבנת את הדרשה? הוא אומר, לא הבנתי את כל הרמב״ם שהרב אמר, אבל הבנתי שהרב אומר שצריכים לתת כסף עניים. אז הוא אומר, אתה הבנת את הדרשה הכי טוב יותר מכל הבלבטים פה. אז צריכים ללכת לשמוע דרשה של רב. אבל כיוון שהפסיקו לומר ברוכי נפשי ולא אומרים פרקי אבות, אז יש בין האשכנזים שנוהגים לומר את עבדים היינו עד לכפר על עוונותינו. עד מקום שכתוב, עד כאן אומרים שבת הגדול. שיטתו של הגאון שלא אומרים את זה, כי הגאון אומר, כי כתוב שעה שמצב מרום מונחים לפניך. אז ממילא ההגדה לא קיימת שם. על כל פנים, הביטוי הוא, על אחת כמה וכמה טובה מכופלת, בסוף דיינו, הוא בנה לו בית המחירה לכפר על עוונותינו. ואז מתחיל משנת רבן גמליאל. אז הוא ניסה לומר מה הקשר בין הסמיכות האלה. אז הוא אמר, הרי ברגע זה אמרנו שבנה לנו בית הבחירה וכולי, ועכשיו שאין לנו מה בצע, מה מועיל לנו כל הסדר הזה? לקח אמר רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר, וזהו, כמו שישיב הוא יתברך לאברהם כשאמר במה ידע כי ירשנה, ודרשו חזל וכן רש"י ישיב שלו יתברך, חלי עגלה משולש ישו בזכות הקורבנות, אין, תינר בזמן שבית המקדש קיים, אמר ועסקו בתקורת רומד, לכן אמר רבן גמליאל אומר שצריך לומר שלושה דברים הללו. זאת אומרת שרבן גמליאל אומר, רגע, אתה מזכיר את בית המקדש, ועכשיו אתה חושב אין בית המקדש, אז עובדה היא שאני יושב עכשיו בשפלה ולא בירושלים שבין החומות, ואני לא יכול לעשות עכשיו את הפסח כהלכתו. לכן מי הוא זה שאמר? אז יש פה כמה דיונים, והוא ממשיך, לכן יותר נראה, כי רבן גמליאל היה בזמן המקדש, כדמוכח שלי סוכה, רב שמעון גמליאל כשהיה שמח בשמחת בית השואבה. אז אם זה רב שמעון גמליאל, אז הוא יוצא מתוך הנחה שזה רבן גמליאל הזקן. הוא בא, מגיד ללמדנו, שלא תחשוב שהסיפור הוא דווקא בזמן של בית המקדש. ואין פסח, לזאת נרחיב הדברים לשלם פרים שפתנו. אבל בזמן שהיו מקיימים מצוות הפסח בפועל, לא היה חיוב להזכיר הדיבור, והרחיבו בסיפור ההגדה. אז זה אמר שאפילו בזמן שהמקדש, בזמן המקדש היה אומר כן, וכל שכן בזמן הזה. לכן במשנה לא נזכר בפסחים פסח שהיו אבותינו אוכלים. כי דברי רבן גמליאל נאמרו בזמן המקדש, אבל עכשיו בשעת סידור ההגדה אחר חורבן נאמרה שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש. מי הוא הרבן גמליאל? אם אנחנו מבקשים להבין את תרומתו של הרבן גמליאל, אנחנו צריכים לדעת מי הוא הרבן גמליאל הזה. אז על הלל אנחנו יודעים. אני מנסה להסביר שרבן גמליאל, כפי שמופיע בהגדה שלפנינו עם הנוסחאות, הוא לא כל כך מזוהה בצורה ברורה. כי קודם כל אתה לא יודע בדיוק מה הוא אמר, והרי זה נפקי מיני, אם הוא חי בפני המקדש, אז הוא רבן גמליאל הזקן. אם הוא רבן גמליאל דיבנה, אז זה גם כן לא כל כך פשוט. יש איזה קצת ראיות, ויש פה רמזים לדיון הזה, שיכול להיות שהיו מקריבים את הפסח גם אחר חורבן בית שני. וזה יש הוכחות גם מעזרה. להקריב קורבן פסח לא צריך בית. להקריב קורבן פסח צריך מזבח. וכך מפורש בעזרה שהם בנו מזבח ולא היה שם בית, זה הרי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, מקריבים קורבנות אף על פי שאין שם בית, אז יכול להיות אפילו זה רבן גמליאל דיבנה. ויש על זה דיונים לא מבוטלים, וזה קשור, אני כבר מקדים את המאוחר, וזה קשור גם לשאלה הגדולה, בעזרת השם, מחר בחמש, יהיה המשך של השיעור הזה. בגלל הזזת השעון יהיה מחר שיעור בחמש אחרי הצהריים. לא בחמש בבוקר, בחמש אחרי הצהריים. אז משהו קצת נשלים את הדבר הזה. אני אגדים כבר את השאלה. מן השאלות המפורסמות, המסה הגדולה של תנאים בשמם בהגדה, מופיע במסיבה בבני ברק. רב לזר ורב יהושע ורב לזר בן עזריה ורב עקיבא ורב טרפון, חמישה. והשאלה היא פה מורכבת מצידי צדדים. קודם כל, מה פתאום שכולם נמצאים במקום אחד, כשכל אחד, על כל פעמים, על חלקם, אנחנו יודעים שהם גרו במקומות רחוקים. וחלק מהם, למשל רב לזר בלוד. רב לזר בלוד היה אומר, משבח אני את העצנים שמשופטי הרגל. רב לזר אמר שהוא לא זז מהבית בחג. ומה קרה פה שהוא עשה? אנחנו מסבירים שכל אחד אמר את הבורות שלו, ופה הוא עשה דבר הפוך מהבורות שלו. הוא בא לבני ברק. מה הוא עשה שם? שאלה שנייה, יש מצווה לספר לילדים, לתלמידים. מה פשוט? איפה התלמידים היו? עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם. בכלל, איזה מין תלמידים? יש פה סוללה כזו של גדולי ישראל. מי יעזוב? ילך סדר אחר. כולם... בימינו, יש איזה מציאס. חתיכת רבלה, אז יש כבר סקנדל. אז כשיש פה סוללה כזאת, מה יהיה? אז מאיפה באו התמים? התמים לא היו שם? כל הסיפור הזה הוא חידה. גם צורת הישיבה שלהם, נאמרו כמה וכמה דברים בהבנת העיקרון הזה. אז בעזרת השם אולי עוד אנחנו נגיע אלה, אבל זאת אומרת, החתם סופר זרק פה חתיכת רעיון. זה היה ערב המרד. זה היה סמוך לתקופת ביתר. הוא אומר, זה קרוב לוודאי, החתם סופר, זה קרוב ל-70 שנה מאז חורבן בית שני. 70 שנה, יש לנו נוסחה. הנוסחה היא שהיה חורבן ראשון והיו 70 שנה, ועכשיו יש חורבן שני, ואם נגמר 70 שנה, אז עוד מעט נלך להקריב ונעשה כבר משהו. אולי היה שם איזה תכנון, אולי היו שם איזה מחשבות, אולי הם ראו על זה הפסח האחרון שאנחנו בלי קורבן, אולי בשנה הבא כבר נעשה מעשה. וזה לא נשאר סתם בגדר של מחשבות בלבד. סמוך לימינו, הדיון של רב צבי קלישר, תלמידו של רבי עקיבא איגר, היה על האפשרות להביא קורבן פסח. כי זה אולי חובה של יחיד. אז מילא הציבור לא יכול לבנות בית מקדש, אז נבנה מזבח, ונעלה על המזבח, אלא מה, יש לנו בעיה עם תחלת, עם השעטנז, כמה וכמה בעיות כבר טופל בדבר הזה. אבל כל זה שייך לשאלה, אותו רבן גמליאל שאומר, פסח על שומה, אם זה רבן גמליאל דיאבנה, ואם הוא לא יגיד את הנוסחה בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אולי יש לנו עדות לרבן גמליאל שמספר על הבאת קורבן פסח אחר החורבן, אולי. במאמר המוסגר, אני חושב שכבר פעם אמרתי את זה. מי שזוכר, לעומת מה שנזכר בעזרה, אולי בעזרת השם מדבר על זה בשבת, מה שנזכר בעזרה, שהקריבו את הפסח על המזבח גם כשהבית לא היה בנוי, יודע שבנחמיה מסופר שהיה שם ראש השנה, והיה שם סוכות, לאן נעלם לנו יום הכיפורים, שאלה חמורה מאוד מאוד. מסופר על ראש השנה של ראשית בית שני, שאנחנו למדים ממנו הלכות עד עצם היום הזה. מסופר על סוכות של ראשית בית שני, שגם הוא בעל משקל גדול, גם מבחינה הלכתית לגבי בנייה בחצרות וברשות הרבים וכו', וגם לגבי עניינים פנימיים של חיסול עבודה זרה. ביני לביני, איפה נעלם יום הכיפורים? שאלה חמורה. שמעתי פעם מרמוי שירש לזיכרונו לברכה, תשובה אני חושב מבריקה. הדין ביום הכיפורים שצריך בית וכיפר את מקדש הקודש וכיפר את על אוהל מועד תומת מקדש וקודשיו אתה צריך שיהיה בית וכאן אנחנו מדברים עוד בתקופה שהיה רק מזבח אז ממילא עבודת יום הכיפורים לא הייתה יכולה להיות כי לא היה בית הנפקי מיני הוא שבפסח זה בדיוק הפוך בפסח אתה לא צריך בית אתה צריך את המזבח אז יכול להיות שנכון הוא שאין לנו שום עדות של בניית בית, עד הבא יש לנו עדות שזה לא יכול להיות, אבל ישנם סברות וחלקים של ראיות שיכול להיות שעוד בכמה תקופות, או אולי בכמה הזדמנויות, הביאו קורבן פסח גם לאחר קורבן בית שני. ואולי על התקופה הזאת אמר רבן גמליאל את הדבר הזה. משהו מעין זה יש גם בחידה. החידה זה תופעה באמת שאין לה אח. פלוני כתב כמה ספרים. בין הספרים הוא כתב גם פירוש להגדה של פסח. החידה כתב 6 ספרים, כולם פירוש להגדה של פסח. כל ספר בשם אחר. זה נקרח בספר אחד בשם אוצר פירושי החידה, ויש שם 6 ספרים. אחד מהם זה שמחת הרגל. ואז הוא כותב, ראיתי לרשב"ת בסוף מאמר חמץ, בפירושו שכתב זה לשון, רבן גמליאל שמר גימל דברים עלינו, איננו רבן גמליאל הזקן שהיה בזמן הבית. וזה היה בן בנו. ובזמן רבן גמליאל זה חרב הבית. רבי יוחנן בן זכאי שאל מהספסן, שלא יפסיק על נשיאות משהו של זה של רבן גמליאל. כי יש שם מופת לזנקין. ובוודאי כי זה רבן גמליאל ראה בית בבניינו, ובימיו היו עושים את הפסח. כמו שכתוב בראשון בסנהדרין, זה אחד הראיות. כמו שאמר לתו יבדו צוות צלה לנו את הפסח. אבל משנה זו, נשנית אחר החורבן, על כן אמר פסח, שהיו אבותינו אוכלים בזמן של מקדש, הם קיימת כאן לשונו. וקשה דנוסחת המשנה, פרק הרבה פסחים מפסח, שעל שום שפסח על בתי אבותינו, ותו לא, ואינו נזכר שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים. אז החידה שואל אותו מהמשנה הוא אשר אמרנו. אז המשנה הזאת כאילו אחת מן השתיים, או שהמשנה הזאת מדברת על רבן גמליאל הזקן, או שהיא מדברת על רבן גמליאל השני דיבנה, אבל מאותו רמיזה שהמקדש היה בנוי. כן, זה יש ב... שוב, יש אחת האגדות שתבין למצווה. יש להביא, הלא לא בלימוד משנה, אנו עסקים עד שנזכיר את זה דין ובשם אומרו. למה צריכים להסכים עד שם אומרו? אז לפי מה שאנחנו מסבירים, אז זה לא פשוט. עשרת התנאים המוזכרים בשמם באגדה, והם מפורשים בשמם, הם עדות פנימית לגאולת הנפש. כי כל אחד אמר פה את הוורט שלו. לעומת התנאים הסתומים שלא נזכרים בשמם, והם מחברי האגדה האנונימיים. אז הוא שואל, מה פתאום מזכיר בו את המילה? היה צריך לומר. כל שלא אמר שלושה דברים האלה, למה דווקא בשמו? ואנו עוסקים רק בסיפור יציאת מצרים, ואחר שהורה רבן גמליאל במשנה שצריך לומר שלוש אלו, היה לנו להתחיל ולומר, מצא זו, הרי באותה מידה אנחנו יכולים גם לנסות למצוא מה הייתה הכותרת שהושמתה מקטעים אחרים. ואנחנו אולי נראה, אני מקווה שנגיע לזה. טוב, מי שלא יספיק פה, אז יש לו מה ללמוד, מה לראות. הרב כשר הוציא לאחרונה דבר מעניין מאוד. הוא גילה שיש 100 מאמרים, 50 בהלכה ו-50 באגדה, בענייני פסח, שהאומרים בהם הם המסובים בבני ברק. זאת אומרת, יש דיונים בענייני פסח. וזה זה, זה, זה גם בעיה פנימית. האם יוצאים מדי חובה של סיפור יציאת מצרים בדיון בהלכות הפסח? כי בתוספת הכתוב היו עוסקים בהלכות הפסח כל אותו הלילה. האם זה סיפור הניסים או גם ענייני הלכה? על כל פנים, הוא ניסה לטעון, וקדמו לו כבר בעצם הרעיון, שיש לנו כאין פרוטוקול, דוח מפורט, מה עשו שם באותו לילה? אז הוא מראה שיש מחילתות ויש מדרשי אגדה, שבהם רב לזה בן עזר יאמר ואות אחד, ורב עקיבא חולק עליו, ורב טרפון חולק עליו. כל, אני לא זוכר אם יש מקום שכל החמישה מעורבים בזה, אבל יש קטעים קטעים ששניים, שלושה, שניים, ארבעה, מתוך אותה סוללה שישבה שמה, מחווים את דעתם על כל מיני אספקטים בסיפור יציאת מצרים. בסיפור, 50 מאמרים. הוא קרא להגדה הזאת בשם ליל שימורים, אם כי בעל ארוך השולחן קדם לו וגם הוא כתב פירוש בשם ליל שימורים. ויש 50 מאמרי הלכה בענייני פסח, בענייני קורבן פסח, חמץ, מצה, שגם כן דנו. הרעיון הוא עצמו מבריף. זאת אומרת, מה הם עשו שם? הגיעו לנו איזה רסיסים של הסיפורים הללו. אז אצלנו באגדה לפעמים זה מופיע בצורה אנונימית, אבל לנו חשוב מאוד, כמו שאמרנו, אדם שמגלה את עצמיותו בתורה, אומר את הוורט שלו, אומר את היסוד שלו, ועל פי זה מוסברים דברים נוספים. אז הוא הציע שיתחילו מצע זו, באמת אם היו מתחילים מצע זו, היינו מחפשים במשנה ואומרים שרבן גמליאל הוא הבעל המאמרה הזו. אבל איתך יובן כשנדקדק רבישון רבן גמליאל, הוא היה אומר, דאבל למימה רבן גמליאל אומר, כנוסחת הרמב״ם, וזה יורנו כי אמנם זה הסיפור מתחיל ברבן גמליאל, שהיה רגיל לומר בליל שימורים על ההסבה. דיינו כשהוא ישב, זה ציטוט. וזה יורנו, במאמר המוסגר, על פי איזה סדר תיארו את היושבים שם במסיבה בבני ברק? רב לזר ורב יהושע ורב לזר בן עזריה, אחד הבריק והרה, וכמה כיוונו לזה. כשאנחנו מצלמים היום תמונה, מה כתוב? יושבים מימין לשמאל. צורת הישיבה שלהם, מה שמסופר פה, הם חמישה. במרכז יושב הנשיא רב לזר בן עזריה. ואז ממילא רב לזר ורב יהושע ועושים חשבון מי היותר צעיר, מי היותר מבוגר, וזה מתאים מאוד לאישים ולסיפורים שאנחנו יודעים עליהם. והרב מרגליות הבריק עוד יותר. הוא מצרף לזה איזה משנה במעשר שני, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה בערב פסח. והם ירדו ביפו. זה היה מאוחר כבר. האכסניה הראשונה שלהם הייתה בני ברק. אז רב עקיבא הזמין את כולם, כולם אצלי בסדר. אז הוא אומר, כל האנשים האלה באו בספינה. ואז רב עקיבא מושיב אותם, והם מסובים. אבל כיוון שההלכה היא שבנוכחות הנשיא אסור להסב, לכן אומר, בספר רבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, רבן גמליאל, כדי לאפשר לחבריו, שבחלקם היו מבוגרים ממנו, להסב, הוא עשה לו סדר בפני עצמו. לכן כתוב שהיו מסובים, הם היו מסובים, כי אם היה רבן גמליאל, הם לא יכולים... רב אליעזר בן עזריה היה רק במקום. אבל רבן גמליאל, אלה הם כולם דקדוקים, שהם כל כך יפים, חתיכות הווי, לא רק מתקופת המקדש, אלא גם מתקופת המשנה. אולי נסיים את הקטע הזה. אז הוא אומר, על הצבא היה אומר, מפני שמצא לנכון להרבות העזרה והזהירות הזה, ועל כן אנו מספרים כל זה מתחילת המשנה ואומרים, רבי גמליאל היה, הוא אומר, ובזה אנחנו גם כן, שלא אמרו מזהירים ומזרזים כמו שעשה, לא יצא ידי חובתו. אבו דרם פרש לא יצא ידי חובת האכילה שבה, הביא לו את דבריו וראה משון הרמה מותק לי מתחילת זמן, שהרצון יצא ידי חובתו מצוות יציאו, סיפור יציאת מצרים, והנה אתה יאמר בסגנון בן חכם וסגנון התשובה שמשיבי לו. טוב, אני אולי אשלים רק את שני הקטעים. הקטע הבא של הרב עובדיה, מהאגדה שלו שבלול בה גם יסודות ההלכה, הוא הביא את המעריץ חיות שדן כאמור על הבעיה הזאת של פסח בזמן שלו בזמן המקדש, והביא כל מיני ראיות, שוב הביא גם את החידה שאמרנו, אבל כל פנים דן בזה. הסיכום הוא שהאגדה היא מאוד מסודרת, נקראת האגדה של גולדשמיט. בעיירה כתוב שם ככה, בשאלה מי היה רבן גמליאל ששנה הלכה זו נחלקו המלומדים של כל הזמנים, בזמן האחרון דייקו בסגנון שנזכר כאן קורבן הפסח כדבר הווה, ועל כן יחסו את ההלכה לרבן גמליאל הזקן שהיה בפני הבית. טוב, יוצא לפי תיאור שההלכה זו שנאה רבן גמליאל ביבנה, והזכרת הקורבן היא מן הדברים שתיקן כדי לשמור על אופייה החגיגי של החגיגה. זאת אומרת, בכוונה מזכירים פה את העניין הזה, גם אם הוא לא יקריב את הדבר הזה, ולא צריך לומר בזמן שבית המקדש היה גם, כדי לתת הרגשה שאתה שותף לסדר כפי שהוא אכן צריך היה להיות, ואצלנו הוא לא בדיוק. אבל בין בפני המקדש ובין שלא בפני המקדש, היסוד הגדול של התנאים המפורשים. למה הם מפורשים? מה הוא שואל? מה זה משנה? התשובה היא כן, זה יותר ממשנה. אתה חייב לדעת מי אתה. הלל אמר, אם אני כאן, הלל הענב, הלל הקורך, כל אחד מן התנאים אמר את היסוד שלו. להיגאל פירושו של דבר, אתה יודע מה האישיות שלך, מה האני שלך, מה הדרכים שלך, אתה לא מתשתש. בעולם המודרני שלנו זה כולו חמץ. ההמון הזה, ההימון, במקום שאתה תחשוב, אז התקשורת אומרת לך, מה פשט פרשננו המדיני? כי אתה פרשן. למה אתה צריך פרשן? מלא אינפורמציה צריך מישהו אחר לתת לך, אבל למה אתה מפרש לך? מבני שאתה אין לך סר לפרש לבד. תפרש, תנסה אתה להבין איך אתה מפרש את המורה הזה, זה ככה, זה ככה. להיות אדם עצמי, זה הפירוש לצאת מן הגולה. ואני בתוך הגולה, שאני שלך יצא מתוך הגולה. כאמור, מי שירצה יוכל לראות או להכין שורי בית אם הוא רוצה, יש בלקטים פה יסודות על תעודת הזהות של כל אחד מהתנאים. אדם שמכיר את תעודת הזהות שלו, הוא יוצא לגאולה.